האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
באמצע הצבע מדברים כדורסל עם נמרוד כהנוב וחברים.
שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד פרק של באמצע הצבע, פודקאסט הכדורסל של כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר ולהכין את כולם לקראת הגמר פה בארץ. אנחנו הולכים לסכם את העונה של הפועל תל אביב, מה היה מדהים, מה היה קצת פחות. באירופה אנחנו הולכים לדבר על בן שרף והפלייאוף שלו בגרמניה. מעבר לים אנחנו הולכים לדבר על המשחק הראשון בסדרת הגמר שהיה היום בלילה, ואולי גם נזכיר את טום פיבודו ששוחרר מניו יורק, וכמובן נסיים עם משחקון. תישארו איתנו, כבר מתחילים.
הנושא המרכזי.
בוקר טוב לכולם, שבת שלום, צום קל, חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו פה בפול האוס, ממש כל חברי הפודקאסט התכנסו להם. רואי ויינברג שלום, גיא צוק שלום, דרור פישר שלום, רז בוזגלו שלום גם לך. כיף, כיף גדול, כיף גדול. אותך, רואי, כי לא ראיתי המון זמן.
אני גם באמת חשבתי, אני לא זוכר את הפעם האחרונה שהיינו פה חמישה אנשים בפודקאסט.
אני, הפעם האחרונה הייתה, וואו.
אני לא מתיימר, אני לא זוכר. אבל קרה.
אבל כאילו ברמת המעל שנה לדעתי, אתה יודע, זה...
יכול להיות, אני חושב ששנה. אני חושב ששנה, כאילו פרק סיום עונה אולי בעונה הקודמת, אני חושב שהיינו כולנו.
כן, שנה שלנו שכמעט תמיד לפחות אחד מחברי הפודקאסט במילואים, כרגע גם אחד מאיתנו שיוכל להתגאות בעצמו. נמצא?
נכון, שזה דרור.
אני לא יודעת כמה צריך להתגאות בזה. פשוט יודע שאני הולך לקבל הרבה כסף בעתיד.
הפרק בחסות דרור.
והאמת שבתכלס אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לשנות את החלק הראשון שלנו בפרק לג'רד הרפר שלושה ניצחון!
וואו, וואו, וואו.
שזה היה באמת משהו פנומנלי שאי אפשר לתאר ולהסביר אותו במילים, אבל אם כן ננסה, גיא, משחק שלוש, אני חושב, היה ממשחקי חצאי הגמר הגדולים שהיו לנו, אם לא הגדול שביניהם, בכמה עשורים האחרונים.
כן, זה לגמרי אחד המשחקים הגדולים בכדורסל הישראלי, בטח בעשור האחרון, כנראה גם יותר מזה, וזה היה דובדבן שבקצפת לסדרה אדירה, כי כל השלושה משחקים היו מצוינים, כל אחד בדרך שלו. ככה מעורר את התיאבון לקראת זה שבשנים הבאות המשחקים האלה יהיו הטוב מחמישה, כי זה מה שהיה ראוי לקרות. בסופו של דבר, אתה יודע, הרפר, אנחנו דיברנו עליו גם בפלייאוף, קצת היו לו עליות וירידות, ירידות שלא התרגלנו לראות ממנו, וגם את המשחק הזה השלישי התחיל רע מאוד, ובסופו של דבר זריקה מטורפת באה כשהיה צריך אותו.
כן, אני קודם כל רוצה להגיד, אני מרגיש שלא, הפודקאסט הזה כאחרים לא אומרים מספיק, זה היה משחק כדורסל ממש ממש טוב. מעבר לדרמה שהייתה ויש בפלייאוף, מבחינת איכות כדורסל, היו פה מהלכים ברמה מאוד גבוהה. לא בכך של הרפר, הוצאתי באמצע, אולי חלק ראיתם, גם רץ ברשתות, באמצע מחצית השנייה, רבע שלישי, איזשהו פוש על זה שכל האוהדים של הפועל ירושלים כותלים על ג'רד הרפר, עשינו כתבה כזאת בערוץ. ואז הוא בא והשתיק אותנו עם רבע רביעי מדהים, באמת, עברנו על הסל של לילארד שהזכיר אותו, לילארד שהזכיר אותו, את אלן אייברסון, את איזשהו בולר הזה בבי גדולה, שאתה יודע, לא משנה מה קורה, הוא בטוח שהזריקה תיכנס, והרפר, גם אם הוא היה אחד מ-20 מהשדה, הוא היה לוקח את הזריקה הזאת, והוא מספיק מטורף כדי להאמין שזה ייכנס.
בולר בבי גדולה, אתה אושייה, באמת, אני מה להגיד. אבל אני חייב, אני באמת, משחק גדול, אני שוב לא עד הפועל תל אביב ולא עד הפועל ירושלים, אבל מצאתי את עצמי צועק בסלון, ובאמת, היה משחק הזה הכל, היה הזקה במחצית, היה כדורסל, באמת, תפסתי את הראש, ראיתי, אני פחות מסכים על רמת כדורסל, כי שלושה רבעים של הפועל ירושלים, אני ראיתי ואמרתי, קודם כל, איך בכלל היה שוויון.
כן, הרמה של הפועל תל אביב הייתה טובה.
הפועל תל אביב, כן, אבל אם אנחנו כן נצלול לעניין המקצועי, לדעתי, הפועל תל אביב הפסיד את המשחק הזה בשני מקרים. אחד, שהמחצית הסתיימה בשוויון, כי הייתה הרבה יותר טובה מהפועל ירושלים. ודבר שני, כמובן, זה משהו ששמעתי הרבה שמדברים בלא מעט פודקאסטים, החילוף של איטודיס, שבמקום לסיים את המשחק שהיה 16 הפרש, הפורשיים היו על הקרשים, יונתן לא היה על הקרשים, לא יצא למצוא את הרכבים, הוא הוציא את מוטלי, הוציא את ים הדר, גם את איש וואן רייט, שהיה יחסית עוגן מרכזי, ואיזושהי שחצנות איטודיסית מעט אופיינית, יש לומר, נתן להם לחזור למשחק, והיה המון המון טעות של שני הצדדים, אבל בסוף התעוזה, ואם תרצה לצלול את זה, של יונתן לא ניצחה את המשחק.
אני חושב שבדיוק בנקודה הזאת רציתי לגעת, כי יונתן אלון ניצח את המשחק ברגע שהוא הלך נגד, מה שנקרא נגד הזרם. אמרו לו, אל תהיה אובייס, תהיה נגד אובייס, אל תהיה איזה. כאילו, תלך נגד, והוא הלך נגד, הוא שם הרכב של רועי אובר, של יובל זוסמן, של קריס ג'ונסון, אוקיי? ושלושתם החזירו אותם למשחק. כי רועי אובר שהיה בתור צעיר שיחק בהפועל ירושלים, ואז נדד לקבוצות קצת יותר קטנות, חזר להפועל ירושלים בטרייד עכשיו, והביא לה בדיוק את מה שהם היו צריכים, את הרכז הישראלי, הרציני שעולה מהספסל ולוקח זריקות גדולות, והוא לקח כמה זריקות עצומות ברבע הרביעי, והוא החזיר אותם לעניינים.
מעבר לסל קלאץ' 20 שניות לסיום, משהו כזה, היה איזה 5 דקות לסוף, שלשה מדהימה.
שתי שלשות כן. שהוא תפל שם.
אחת שלו לדעתי זה היה על תום רגינת, מדהימה, באמת.
סטבק מדהים, נכון. מדהים.
באמת סל ענק.
וגם הפלוטר שהיה לו תום רגינת.
נכון.
נכון.
יש פה מוטיב חוזר. תום רגינת.
אני ניתן רגע לאובר את מה שמגיע לו. היינו פה לפני 5 ימים, הפרק הקודם.
נכון.
ואמרתי שהישראלים של הפועל ירושלים צריכים לתת קצת יותר, אז אתה יודע, קרינגטון
משחק לפל.
נחשב ישראלי.
משחק לא טוב שלו.
משחק לפל לגמרי, אבל
יובל.
בעיקר אובר, וגם בעיקר אובר ברבע האחרון, וזוסמן לכל אורך הדרך. הביאו תרומה מאוד משמעותית, גם נתנה את המקום להרפר בסופו של דבר לאחרי את המשחק.
בסופו של דבר היה צדק בסל ניצחון של הרפר, למרות שגם אני חושב שיש פה איזושהי הסכמה כוללת שגם המשחק הזה היה הולך להערכה, הפועל ירושלים הייתה מנצחת אותו, גם בגלל המומנטום וגם בגלל שזו הפועל תל אביב. ראינו את זה גם בחצי גמר גביע, ברגע שזה מגיע באמת למאני טיים ישראלי, שזה משהו שקרוב באמת ללב שלך, קשה להם, וזה משהו שהם יצטרכו להתגבר עליו עם אופר עיניי ועם הכסף ועם איטודיס והכל. והפועל ירושלים הייתה טובה 80 דקות בסדרה הזאת, מתוך ה-120. הפועל תל אביב הייתה טובה לאיזה 10 דקות במשחק הראשון. וגם אפשר לתת לה עוד איזה 5 דקות במשחק השני. והפועל ירושלים הייתה טובה לאורך כל המשחק הראשון. הייתה טובה חוץ מהסוף, הייתה טובה לאורך מחצית השנייה של המשחק השני, זה היה שלה, וגם פה, כאילו ברבע האחרון, בסוף של דבר, איזו שהגיעה ואיזו שהצליחה. אני לא יודע להגיד אם זה יונתן אלון, אבל סבבה.
אני אגע בכמה דברים שאני ראיתי המשחק הזה פעמיים מרוב אדרנלין שהיה לי סביב זה. יונתן אלון היה, דיברנו על תעוזה, הוא היה אמיץ ברבע האחרון, ואני 3 רבעים מסתכל, הוא אומר, תעשה משהו אמיץ, תשנה את הדיסקט, דווקא איטודיס כן הגיב יותר, וזה מה שבאמת, הוא פתאום נתן איזשהו שינוי, ובצדק, וזה מה שהביא לו, אבל אמרת בצדק, אני חושב שהצדק היה עם זה, שאתה לא יכול להכניס את ים הדר ואת ברונו קבוקלו במשחק השלישי, זה לא, בעיניי זה לא צודק, אוקיי? היה איזשהו רגע, אם אתם ראיתם את זה ברבע הראשון, ברטימור נכנס, היה 18-9 להפועל תל אביב, הוא בא להוציא אותו, הוא עושה לו Give me one more minute, coach. הוא הוציא אותו, רצו בחזרה 18-14, החליף אותו עם ים הדר. מה שעושה להגיד, הלכת עם מישהו, שני משחקים, אתה לא יכול להביא אלפה דוג כמו ים הדר, ולצפות נצלח את המשחק, זה לא עובד ככה.
אני אסכים ואני אוסיף שים הדר דווקא היה במשחק יחסית טוב. הבעיה היא שבאמת, הוא לא יכול לשחק את הכמות הקוד שהוא שיחק, הבן אדם ברבע האחרון, זה אני מאוד מאוד אוהב את ים הדר, אני חושב שהוא שחקן הישראלי הכי טוב היום בליגה, ריחמתי עליו. באמת, זה הרגיש שהוא בקושי הלך, שהם שיחקו שם במצלמת 4-5. הפועל תל אביב, אני חושב שהוא לא היה צריך לשחק, אבל השאלה היא באמת לאלטרנטיבות, כאילו דרור דיבר על ישראלי שיותר קרוב ללב, אני לא הולך לדבר עכשיו על דברים כמו לב, או מסירות, או התמדה, או סטופקס, או סיסמאות כאלה ואחרות, אני כן חושב שהסגל הישראלי של הפועל לא מספיק טוב, שזה בעיה אחת, שבאמת גם הפועל ירושלים, אובר וקרינגטון, זה הרבה יותר מבר תימור, גם שההקפאה של ג'ו רגלנד עלתה להם בענק בסדרה הזאת, שלא היה להם שום מרכז מחליף לים אדם. ובעיקר שהסגנון המשחק שלהם מאוד מאוד בעייתי מבחינת אנרגיה. הם פשוט התפרקו, כי הייתה להם עונה מאוד ארוכה עם אירו-קאפ וזה, שהם הולכים רק על בידודים ורק על פוסט-אפ ופיזיות, פיזיות, פיזיות, ובסוף נשבר.
אני חושב אני חושב שדווקא היה, כאילו נגעתם בזה, אמרתם שים הדר היה במשחק טוב. ים הדר, ברגע שראיתי שהוא עולה לשחק, ובאמת, לאורך שלושה רבעים, ים הדר היה בגדול אחת הסיבות המרכזיות ללמה הם ניצחו. לא למה הם ניצחו, למה הם הובילו 16 הפרש באמצע הרבע השלישי. למה הם הפסידו? זה לא רק ים הדר.
שוב, זה לא שמותו, הוא לא צריך לשחק, הוא קושה לך.
הוא היה צריך לשחק, כי הוא היה חייב לשחק. אני מבין למה איתודיס נתן לו דקות, אבל אני כן חושב שיש פה משהו קצת יותר משמעותי, כי ים הדר בסוף הוא סמל מסוים. הוא נותן מעבר, וזה שהוא שיחק, הוא נתן לשחקנים את ההרגשה הזו שהוא סומך עליו, והוא מרגיש איתו בנוח.
מתיאס לסור, ווילד בולדווין, אירון גורדון, ים הדר.
כן!
אבל כל מה ששותף לכל הדברים האלה, הפסידו.
ברור, זה מה ששותף, זה העניין.
כי למה מפסידים? כי בעצם אתה מכניס מישהו כזה שאתה יודע שהוא לא ב-100%, מה ברטימור, עזוב נועם יעקב שהוא כבר לא פקטור היה, אבל מה ברטימור צריך להרגיש? שמישהו שהוא 70% עדיף עליי. עכשיו, ברטימור לא היה רע ברבע הראשון, אתה נסיס גדול לבלייקני, אז אתה יודע, עזוב שברטימור גם סמל, גם לא, אולי לא יודע, פחות או יותר, לא נכנס לזה. אתה לא יכול, פשוט זה עלה להם מחיר. אמנם הוא הביא משהו אחר, אבל זה היה על חשבון החבר'ה האחרים. אתה מבין? גם בזה, ההתמקדות של ים הדר עם הכדור, זה פחות כדורים לבלייקני, אז הוא פתאום מכריח 22 זריקות. פחות כדורים לפוסר, פחות כדורים לג'ונתן מוטלי, למרות שהוא היחיד שמוצא אותו. אבל זה כאילו יוצר איזשהו וקום כזה, שאני לא יודע אם זה היה שווה את זה.
אני מסכים.
אני מציע שעכשיו, אחרי שדיברנו קצת על המשחק השלישי, נדבר גם על סדרת הגמר, וספציפית אני רוצה שנתחיל ממכבי תל אביב, היות וזנחנו אותה לחלוטין בדיון הזה. דרור, אני רואה שאתה להוט לדבר. יש לי הרגשה.
לא יודע עד כמה להוט.
תתחיל, אבל אתה רואה
את הפודקאסט, כן?
הוא עייף המילואים.
לא, איזה עייף הוא? ישן 9 שעות היום בלילה.
3.
אל תשקר.
במונחים של דרור, אני רוצה להגיד למאזינים, 3 שעות זה בדור ה-12 שעות של הבן אדם הרגיל, אז הכל בסדר.
כן, לא צריך לישון בלילה הזה.
הוא התרגש.
ראית NBA, אחי, מה זה?
לא, ראית NBA ב-7. למרות שרציתי 7.5, לא משנה. נקודה, מכבי תל אביב. פייבוריטית בסדרה הזו, נטו בגלל יתרון הביתיות, חסיאל ריברו צריך להירשם, בניגוד לים הדר שמגיע פצוע, וכאילו סומכים עליו שפה ושם, זה לא המקרה פה. טריוויון וויליאמס יכול לתת איזשהו פייט בסדרה של 3 משחקים. לדעתי, אוסטין ויילי ישבור אותו בצבע. נטו בגלל הכושר הנוכחי, לא פחות מסתמך על מה שקרה בגמר גביע. ועדיין, 2-1 צהוב. ואני גם לא שלם עם זה.
רגע, למה, איך הגעת? וואו, רגע.
הוא נגע בכל הזדות.
אנחנו 5 אנשים, השאר צריכים לדבר. אני עשיתי את שלי.
בואו נרד לרזולוציות. אמרת באמת, דיברת על הגמר גביע, היו 3 משחקים מעונה, בין מכבי תל אביב לפועל ירושלים. פועל ירושלים ניצחה ב2 משחקים בליגה. אני רוצה לדבר על זה שהפועל ירושלים ניצחה ב2 המשחקים שבהם ג'יילן הורד שיחק. אני חושב שהרבה מהסדרה הזאת יקום ויפול עליו, ובעיקר על העבירות שלו. הוא עשה 9 עבירות ב34 דקות. מול הפועל ירושלים, 4-26 במשחק הראשון, ו-5-8 דקות במשחק השני, הוא בדיוק...
זה המשחק שהוא חזר, דעתי,
חזר מפציעה, אפשר להחליק לו את זה?
לא, אבל עדיין, 8 דקות זה מוגזם. אני זוכר את המשחק הזה, זה היה מוגזם.
זה כמעט כמו גילי מוסינזון באשקלון, עשה 5 עבירות ב-4 דקות.
ורוב העבירות, ראיתי לו כתבה שם, ראיתי את כל הפאולים שלו מהמשחקים מול ירושלים, היו עבירות בריבאונד. אז לכן, בהפוך על הפוך, אני חושב שאוסטין ויילי, שחקן שהכריע את הסדרה, כי אם באמת עכשיו מכבי תנסה להתנפל עליו ולשלוח עליו את טורט ואת סורקין ויעשו עבירות, זה בעייתי, ולהבדיל אם הוא ייקח ריבאונד, ואולי ריבאונד הכי טוב בישראל, לפחות מאלה שעדיין משחקים, זה יכול לשנות. אני חושב שארפר יהיה מדהים כי הוא מדהים, ויוקובייטיס יהיה טוב כי יוקובייטיס, אוסטין ויילי יכול להיות טוב ויכול להיות גרוע, ושפועל ירושלים תנצח, היא צריכה שהוא יהיה ממש טוב.
אני חושב שמי שצריך להיות פה טוב, גיא נגע בזה, זה הישראלים. בסוף זה יוכל הישראלים. יש לך פה מאצ'אפ לב השרון קלאסי, מימי שאני וגם הייתי, אולי גם נמרוד, היינו בכיתות תת יוד, עם תמיר בלט ורוי אובר שהרכיבו אותה, היה גם עוד שי בסיס, הם היו שלישייה אגדית של לב השרון, אבל אני חושב שזה יוכל הישראלים פה, כי באמת, גם מה שראיתי במשחק קודם, נמרוד לוי צריך קצת יותר לתת תפוקה, גם התקפית, רוי אובר, זה מה שלא בהכרח ציפינו לו, יובל זוסמן סוף סוף הגיע, אני חושב שזה יוכל לישראלים, מצד השני זה כמובן תמיר בלט, רומן סורקין, צריכים להביא אולי קצת רפי מנקו, אבל אני חושב שזה מה שבסוף יחיה את הסדרה, כי ארפר, כמו שאמרת, אני מסכים, הוא יביא את המספרים.
כן, והשאלה היא מי מהישראלים יכול לשמור את ארפר, אם בכלל.
אני שם את ג'לן אורד, אבל זה כבר משהו אחר.
זה לא עבד במשחק הראשון.
זהו, אני גם...
כאילו במשחק הקודם, סליחה.
בהיכל.
בהיכל.
אני לא חושב שהפתרון הוא דווקא הורד. אני... הבעיה אבל אצל מכבי תל אביב זה שהגרדים שלה, אולי, אגב, ג'ימי קלארק, הוא זורק רעיון.
הוא דווקא עשה עבודה טובה.
חוץ מג'ימי קלארק, אני לא רואה מישהו אחר שהוא מהיר.
יש לי שם שלא העלית.
יש לי שאלה מאוד פשוטה.
מה, ג'ונדי? לא, הוא לא שומר. ג'ונדי כבר פחות שומר.
זה יודע, ניסיון, זה, כאילו, אני חושב שזרקו עליו כל מיני אנשים לשניות, אבל יכול להיות שוויל ריימן יעלה בשביל להדביק לו עבירות וללכת, אבל הם ינסו להוציא אותו מאיזשהו איזון.
זה לא העניין.
צריך שמישהו ישמור על ג'רד הרפר? אמיתי, אני שואל.
מה זאת אומרת?
למה שיהיה שחקן שמוצמד על ג'רד הרפר כשאתה יודע מה התפוקה שלו? גם אם יהיה עליו שומר, גם אם לא יהיה עליו שומר, התפוקה שלו תתקבל.
זה בדיוק מה שרציתי, הזכרת לי בדיוק קונוטציה שיצא לנו לדבר, אני כבר לא זוכר באיזשהו פרק, יצא לנו לדבר על יוקיץ' ושאלנו איך אמורים לשמור את יוקיץ' בסדרה. האם המטרה שלך זה לנסות לנטרל את יוקיץ' ושהשאר ינצחו אותך? או הפוך, בגלל שג'רד הרפר הוא לא יוקיץ' ובגלל שהפועל ירושלים היא לא דנבר, יכול להיות באמת שהפתרון הוא לתת לאנשים אחרים לשתק אותם ושהרפר יקלה 40.
אבל איך אתה משתק אותם? בסוף זה כאילו הרפר ושלשות. לא כזה קל לשמור על שלשות.
נכון,
אבל, אתה אבל פחות, מצד אתה שני, פחות אתה, בא לעזרות.
זה בדיוק, כן. אתה בא יותר לסטנים, מה שנקרא, אתה
מנסה... אישית לוחצת בשורת
הפעולה. לא, זה לא בדיוק, זה לא בדיוק אישית לוחצת. זה לנסות איכשהו לבוא לחצאי עזרות מאוד מאוד קטנים, כדי שהשלשות לא יהיו פתוחות, ושהרפר ינסה לנצח אותך, הרפר וויילי.
פשוט קשה להגיד שזה יהיה שחקן אחד שהופקד עליו, בגלל שהרפר הוא כזאת מכונת שחיתת עבירות, שהוא פשוט... יכול תוך 8 דקות של כדורסל, מי שישמור עליו הוא כבר יהיה עם 3 עבירות במחצית הראשונה. ואז כאילו אתה חייב לאלתר. זה לא, זה חייב להתחלק כאילו באיזושהי צורה. כן, דרו?
לא, כלום, תמשיך,
תמשיך. לא, סיימתי את הנקודה. זה לא נשמע שסיימתי את הנקודה, אבל...
לא, זה ממש נשמע שאתה היית בין... ליטרלי בסוף המשפט שלך.
אמצע משפט, אבל לא משנה.
אז דיברנו פה על השלשות והכל. הפועל ירושלים לדעתי קלה ב-11% בגמר גביע, ובאיזה 50 ומשהו אחוז בשני המשחקים שהיא נצחה בקבי תל אביב.
גם בסדרה אגב מול הפועל, הם קלו באחלה אחוזים.
נכון.
יפה. אז כשהמניטיים מגיע, ועכשיו הוא מגיע, צריך לראות האם באמת הידיים ירעדו, מה שנקרא. כי מכבי תל אביב לא הצליחה לשמור על השלשות של הפועל ירושלים בשני משחקי הליגה, בשניהם הפסידה. וגם בהיכל זה היה תצוגה לא הגיונית.
הם ניצחו עכשיו משחק חוץ של win or go home מול 10,000 איש שעדים את הקבוצה השנייה בהיכל, זה לא מאני טיים.
כשקרינגטון לא מתפקד.
וגם הקהל של הפועל תל אביב, אם לומר את האמת, לא היה הקהל של הפועל תל אביב. להפועל תל אביב ולקהל של הפועל תל אביב יש את אותו מנטרה בגמר הזה. לא באים ליד אליהו.
יפה מאוד.
יפה, אהבתי. אבל אני, קודם כל אני מסכים, אבל בואו נהיה רגע רציניים. אנחנו מדברים, מכבי תל אביב היא הפייבוריטית, זה מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא צריכה להתאים את עצמה בהכרח לירושלים, אלא ירושלים צריכה להתאים את עצמה למכבי תל אביב, with all the respect. מכבי תל אביב צריכה לחשוב איך היא מביאה את עצמה לידי ביטוי, ופחות לשנות, אני לא הייתי משנה את החמישייה שלי כדי לעצור את הרפר, כי קלארק, לפי החמישייה הקבועה של עודד קטש,
מהספסל.
אז גם בטח, אז לא הייתי משנה אם אני עודד קטש, לא הייתי משנה. מה שאני כן חשוב לי לגעת, זה מה שדיברתי בהתחלה, זה יונתן אלון כמה שהוא באמת, הוא חבר טוב, ועודד קטש זה מבחינתו האליל כדורסל. הוא חייב להיות, להביא את עצמו פיני גרשון אומר את זה, מי שמאז בתוך הסדרה, או המאמן מי שמאז, תמיד תהיה בצד שמאז, לא בצד שמגיב. אז יונתן לא צריך להאז, דיברתי על זה, הוא צריך, כמו שהוא עבר, באיזשהו שלב במשחק השני, לאזורית עובר לאישית. כמו שפה הוא הביא את קריס ג'ונסון בחמש, רוי אובר כסקנד גארד, הוא חייב להאז. אם הוא ייתן למכבי תל אביב לעשות את הריקודים שלה, מכבי תל אביב תנצח.
אני חושב שהנקודה... בנוסף לכל הדברים שאמרת, ואמרת מאוד מאוד נכון, ואני מסכים עם כל מה שאמרת, אני חושב שהמשחק, המשחק יוכרע, כל משחק, בכמה נקודות יעשו בצבע, על ידי צד אחד רומן סורקין, צד שני אוסטין ויילי.
למה לא חסיל ריברו?
כי אני מרגיש שרומן סורקין ייתן יותר, הוא פשוט, אני לא יודע הרי כמה ריברו ישחק, ואם בכלל. כרגע אומרים, כאילו, לא ברור מה המצב שלו. אני יוצא כרגע מנקודת הנחה שריברו לא משחק.
אוקיי.
אוקיי? היות ואני יוצא מנקודת ההנחה הזו, אני אומר, יש לך רומן סורקין צד אחד שהוא יותר בפנים, ויש לך את אוסטין ויילי שאסור לו להיות בחוץ. אוקיי? אז אני אומר, זה יהיה המאצ'אפ. אוסטין ויילי, יש לו יכולות אתלטיות בלתי רגילות, ונגענו בזה לפני 5 ימים כשדיברנו בפרק האחרון, הוא בכושר מצוין עכשיו, הוא מסיים הרבה יותר טוב באזור הצבע, ורומן סורקין הוא כנראה הישראלי הגבוה הכי טוב שיש אצלנו כרגע, בטח בליגה, ויש לו גם יכולות סיום די טובות באזור הזה של הצבע. מי שיתחן יותר בצבע את השני, אני נותן לו סיכוי הרבה יותר גבוה לקחת את
ה... וזה בדיוק הגדולה של סורקין, שיכול להוציא את ויילי מהצבע. זה לא עובד הפוך.
נכון.
סורקין יכול לכלוע, ובתחילת העונה דיברנו פה שהוא הסתמך יותר מדי על השלשות, עכשיו טיפה פחות. אני חושב שהוא צריך לחזור לשלשות, ובעיקר שהמשחק בין גבוהים של מכבי פה מאוד משמעותי, בין אם זה חסיאל ריברו, או טרוויון וויליאמס, או אורד וסורקין שירשמו. כי ברגע שנקודת החולשה של הפועל ירושלים היא הגבוה השני. מרות שנמרוד לוי חדר בצורה נהדרת, ובאמת אחלה קאמבק ואחלה סיפור, ומקבל את השאטות שהוא צריך. יש להם איזושהי בעיה בלהביא את העזרות, בטח שעכשיו נגיד סורקין, נזכיר שוב את יורק, טיפה יוצא מהצבע. אני מאמין שיהיו הרבה התקפות כאלה שהם ילכו לשם, יורד קאטר אדיר. לא יודע אם זה יספיק, אבל זה אחד הנשקים המרכזיים של מכבי כל העונה, וביתר סט, בגמר.
דרור כבר הימר, אז רז, מה ההימור שלך?
2-1 מכבי. אני מזדהה.
איך אתה מבקש ממני לעשות דברים כאלה?
אני מבקש ממך בסוף. כן,
אוקיי, סבבה. 2-0 מכבי, סורקין פיינלס MVP.
יש תואר? כן, יש תואר כזה. סבבה.
זה אני אבדיה.
מה, אף אחד לא יאמר על ירושלים?
טוב. לא, אני אמרתי 2-1 ואני לא בטוח בזה.
שיהיה 2-0 מכבי.
אתה אבל מאמין בזה? כי עזוב רגע את העדה, שים את העדה בצד. אתה חושב שזה ייגמר 2-0?
שמע, מכבי כבר ניצחה משחקים גורליים בארנה.
כמו בשנה שעברה, אגב.
היכולת קיימת.
כן.
אז אני היחיד שכאילו באמת חושב שהפועל ירושלים יש לה אופי.
זה לא מופרך בכלל.
יש לי גזר.
חבל, זה לא מופרך.
לא מופרך.
זה אדרנלין בשמיים.
נכון.
וזה משפיע.
וזה בדיוק הסיבה, אחת הסיבות שאני גם אומר, מכבי תל אביב הכי פגיעה השנה מזה מי יודע כמה שנים, אני רואה את הפועל ירושלים מנצחים.
אופה.
אגב.
אבל בכמה?
2-1.
אגב, אי אפשר היה להתעלם מהרכשים ביום שאחרי המשחק, המשחק השלישי הדליק גם את אוהדי מכבי.
חד משמעית.
זה שהפועל הפסידה, זה הדליק את אוהדי מכבי. אני לא חושב שזה באמת מחלחל לקבוצה, לדעתי זה לא משפיע, אבל אולי מבחינת אווירה, כאילו...
זה יהיה 2, אני חושב שזה יהיה 2-1 להפועל ירושלים, אני לא יודע מה זה, אבל נחכה ונראה.
לא מופך בכלל, באמת.
הפועל תל אביב סיימו אבל עונה, ובתכלס יש פה הרבה מה להגיד על העונה הזו של הפועל תל אביב רזי. אני חושב שיש כאילו הרבה עניין של ציפיות לעומת אכזבות, אבל מה אתה חושב?
תראה, אני קודם כל... אני גם שומע את כל הרחש-בחש מסביב ברמת הפודקאסטים האחרים מלבדנו, שמדברים על איתודיס, הצליח, לא הצליח. תשמעו, כן הביא דברים לקבוצה, היה איזשהו טייק של גור של 1,500 על זה. אני חושב שאיתודיס באמת הביא פה גם, פחות אהבתי את הכתבה של ספורט 5 עם השכר של איתודיס. בוא ניתן לו בן אדם את המקום שלו, עשה עבודה גדולה, יש מקום טוב, אני קורא לזה בקפיטליזם של הכדורסל, יש מקום לכולם, זה נכון שיונתן אלון הנה קיבל את החוזה שלו כנראה לשנה הבאה, איתודיס עשה את החלק שלו, עונה הצלחה, אין ספק בכלל, אין ספק שבזירה המקומית, בתור מאמן זר, יש לו קצת קשיים שהוא צריך לתת יותר, ויש מה לשפר, אבל זה משהו טוב לדעתי לשנה הבאה, שזה קרה להם.
טוב, נתחיל במאקרו, אופר ינאי בא להפועל כדי לבנות מועדון גדול ברמה אירופית, ובמאקרו המטרה הכי חשובה להפיל היורליג, והוא השיג אותה. אני חושב שכל עוד הוא ביורליג גם הסיכוי לזכות בתארים בארץ יגדל, אז מן הסתם יש תחושת אכזבה קשה, גם על איך שהם הפסידו את האליפות, גם על איך שהם הפסידו את הגביע לפני כמה חודשים, אבל במאקרו מטרת העל הושגה, אז כאילו... אפשר גם להרים את הראש, אני חושב. במיקרו, אני חושב שזה בעיה מאוד חמורה, שהפועל תל אביב מגיעה לשלב הזה של העונה, שאין לה 5 זרים לסמוך עליה. כל כך הרבה כסף נשפח, כל כך הרבה זרים הוחלפו תוך כדי עונה. נכון, היה את הסיפור עם ג'ייקובן בראון, אבל עצם זה שרצית להתאבד רק על ג'קובן בראון, בלי איזה שהן אלטרנטיבות, זה פגע בך בדיעבד. סופו של דבר, קבוצה כזאת לא הייתה צריכה להגיע למצב שבמשחק מכריע, שבסדרה מכריע, או בינגהאם משחק 5 דקות, או קבוק לא משחק 5 דקות, וגם זרים אחרים, אתה יודע, ויין רייט, נגיד חשובה בסיוע, ממש לא, והרבה סימני שאלה בעיניי, לגבי האם צריך להמשיך איתו או לא. אני חושב שזה, כאילו, זה התעודת הניות של הפועל, איך היא התנהלה, בוא נגיד מהשחייה ביורוקאפ והלאה.
קודם כל, אני רוצה להגיד שאני חושב שמרף הכנסה מסוים לא יכולה להיות לך תעודת עניות.
לא, בסדר. אבל נכון.
מעבר לזה, אני מסכים. מה שגיא צוק אמר, אני חושב שזו עונה, גם מה שרז אמר, זו עונה מאוד מוצלחת של הפועל, הם זכו ביורוקאפ, הם ביורוליג. לא משנה איך נסובב את זה, למרות שהסל של הרפר היה מטורף, זה מה שהזכרו מהעונה הזאת. הפועל תל אביב צחק ביורוליג, זה בלתי נתפס. אומרים את זה לפני שנתיים, לא הייתי מאמין לכם. אבל זה כן, גם באמת זה שאיטודיס הגיע on the fly, התחילו את העונות עם דדס ובריין אנגולה, לכל מי שזוכר, חשוב להזכיר את זה. הם לא הצליחו כל כך להבין מה לעשות בליגה, כי הקדר זרים הרחב שלהם היה יכול לעבוד באירופה, שאם בין גם לא עובד, אתה מלא את קבוק לו, ואם הוא לא עובד, יש לך, לא יודע, אופציות לחמישיות אחרות, אבל בליגה, המרגין אוף אירור, המרווח שגיעה שלך הרבה יותר קטן, ושם הם נפלו. כאילו צוקו דיבר על הזרים, שבאמת בין גם היה טיפה נפילה, וקבוק לא היה חצבה גדולה בעיניי, וסליפי ג'ו רגלנד גם לא שיחק כמה חודשים, וכנראה בצדק. אני רוצה לדבר על הישראלים, ועל זה שאין להפועל תל אביב מתאזרח אחד. מכבי יודעת למצוא את הג'ונדי, את הג'ייק כהן, כנראה את טי-ג'יי ליף, את השחקנים האלה שיודעים איך, כאילו, שהם כן ברמת חצי זר, והם כן ישראלים, להפועל את זה. בסוף זה מה שאתה נופל עליו. אם עכשיו יש לך איזשהו מישהו שהוא טיפה מעל ישראלים. שנה שעברה. וזה גם מישהו שהיה חסר להם השנה.
אני כל כך לא מסכים עם זה.
אני ממש, אני עם דרור פה. אגב, ממש עם דרור.
ג'ון מאני. אתה מכיר את השם?
מי?
ג'ון מאני.
מי זה ג'ון מאני?
זה המתאזרח החדש של נבחרת העתודה.
כן.
נכון.
לא צריך להביא בכוח מתאזרח. להרצילי היו שלושה מתאזרחים. וורקמן, בורדיון, שנה שעברה היה להם שלושה מתאזרחים, סליחה.
אוקיי.
ומה הם עשו? כלום.
לא, אבל מה שאני אומר,
הפועל חיפה, דניאל רוזנבאום, אלכס סובל, לא חסרים להם מתאזרחים. מתאזרח לא מבטיח כלום, שום דבר. גם דסטי אנס שהיה בהפועל תל אביב, מה עשה? שני משחקים טובים. ושניהם היו הראשונים שלו. ואיפה הוא היום? בליגה לאומית, מנסה לעלות את אילת ליגת העל. מתאזרח לא מבטיח שום דבר. מתאזרח טוב, מתאזרח ברמה טובה, מתאזרח שמצליח גם להשתלב במועדון, וגם להוכיח את עצמו בליגה הישראלית לתקופה מאוד ארוכה, סבבה, מקבל את זה.
אבל זהו, זה בדיוק זה, על הביטוי סקאוטינג דרכונים שמעת?
זה של שימון. כאילו, זה של שימון מזרחי.
שימון מזרחי, יעקב שחר.
מכבי חיפה כדורגל.
כן, גם, לא חסר. אבל עדיין, לא צריך לעשות דברים, כאילו, להביא מתאזרח בכוח. אם אתה יכול לאזרח עכשיו את ראסל ווסטברוק, אחלה, תשלם לו 8 מיליון דולר, תביא. אתה יכול לאזרח את דניס שרודר, גם, בכיף. כאילו, גרמני, אבל יכול לשחק בליגת העל.
כן.
אבל אתה לא צריך עכשיו לבוא ולחפש, באמת, אנשים נימולים ברחבי ארצות הברית, ולהגיד להם, בואו לשחק בהפועל תל אביב, תרוויחו
מאות אלפי דולר. הם גם לא בהכרח נימולים, זה הקטע.
זה לא צריך לקרות, דסטי ארס נחת פה עם זין, צלב על הצבא.
אבל גם בגזרה הישראלית, נגיד עכשיו, אני סתם זורק, איפתח זיו למשל, גרד מחליף בהפועל תל אביב השנה, יכול להיות שמלופים.
נכון, אני לא בטוח. אני לא בטוח, אבל עזבו, אני לא חושב
שזה... אפילו רואי אובר, למה לא בירושלים, הפועל תל אביב, איך הסדרה נגמרת?
אני לא יודע. גם אי אפשר עכשיו, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד 1001 דברים שיכול היה לקרות. אני חושב שההסתכלות של הפועל, כאילו כמו שאתה דיברת על מה הם צריכים לעשות לשנה הבאה, אתה חשבת שכן צריכים מתאזרחים, אני מאוד מאוד מסכים עם דרור. אני חושב שעצם העובדה שהם לא סמכו על הגבוהים שלהם, ובצדק, מנעה מהם משהו מסוים. ואגב, העובדה שאתה אמרת שסליפי ג'ו לא שיחק, ובצדק, אני מאוד לא מסכים איתך. אני חושב שזה בדיוק...
לא, שכנראה הוא לא שיחק.
לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שהוא לא שיחק ובצדק.
כאן אני רוצה לחזור לנקודה של רז. איטודיס היה איתו באימונים, אנחנו לא. אני מניח שיודע דברים שלו, גם בכדורסל וגם בכללי, כמו יוונית. יש לו סיבה שהוא לא שם אותו המשחקים. לא סומך עליו. לגיטימי, בסוף ככה זה.
אבל בסוף אין לך גארד.
לדעתי יש סיבה מאוד טובה לבעיות שכרגע נוצרו. הסכומים שאופר עיניי משלם, הם גבוהים מאוד, וקבוצות מסתכלות על זה ואומרות, סבבה, אם הוא רוצה אותו, הערך שווי שלו עולה ב-$200,000, 300,000 דולר.
זה נכון, אגב, זה בדיוק מה שאפולה רצו לעשות עם ג'ייקובן.
כן.
ואני לא יכול להאשים אותם גם במה שהם ניסו. בכל מקרה, בהפועל תל אביב, אם אתה שואל אותי, אם אתם שואלים אותי באופן כללי, מה הם צריכים לשפר לקראת העונה הבאה, אז קודם כל, למצוא רכז נוסף, בנוסף לים הדר, רכז איכותי, רמת יורוליג, כמו שהם ניסו ולא בדיוק הצליחו להביא. והדבר הנוסף זה להביא עוד גבוה, דוגמת מוטלי, שאת זה לפי השמועות, הם כן...
דניאל אוטורו.
נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. אוטורו, כאילו זה בדיוק הגבוה השני שאתה אומר, זה 20 דקות, זה 20 דקות, מישהו מהם פחות טוב, אז אחד ישחק יותר, והשני ישחק טיפה פחות. זה בדיוק מה שלפי דעתי הם צריכים לעשות, ואז הם משריינים לעצמם הרבה דברים טובים לקראת העונה הבאה. והשאלה הנוספת שבעיניי נגענו בה מקודם, זה על איש ויינרייט. האם הם צריכים להביא 3-4 אחר?
קודם כל חד משמעית, איש ויינרייט הוא, יצא לי ללכת ללא מעט מסתכלים של הפועל השנה, איש ויינרייט הוא סוג של דבק, חדר הלבשה סטייל קריס ג'ונסון, מאוד מאוד אוהבים אותו, מאוד מעריכים אותו, מדברים שבמבחן הסטטיסטיקה של איטודיס שהוא עושה, אני לא יודע מה הוא בדיוק בוחן, הוא השחקן ההגנה הכי טוב בהפועל תל אביב. אני חושב שהוא יכול להישאר, אבל הפועל תל אביב צריכה לחשוב האם הוא השחקן שהיא צריכה בשווי כסף הזה בתור, הוא לא זר חמישי, הוא זר שישי שביעי בהפועל תל אביב, הוא לא, לגמרי לא זר חמישי.
ובאמת עם התהיות האלה והמחשבות האלה, אנחנו שולחים את הפועל תל אביב למנוחת צהריים, בעיקר שנת של שישי, ואנחנו לוקחים הפסקה קצרצרה, ומיד חוזרים אליכם.
באמצע הצבע מדברים כדורסל ישראלי בגובה העיניים.
אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה.
אפיה לשלוש. איזה יופי של רבע.
מהלוח הטקטי עד לקולות מהמגרש ומכפר בלום ועד אלת. נמרוד כהנו וחברים מסכמים בכל שבוע את הכדורסל הישראלי בארץ ובאירופה. חפשו באמצע הצבע באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. כדורסל אירופי.
ג'רד הרפר לניצחון! זה היה חייב להיות פה במקום דני עבדיה לשלוש. וואו.
גם זה שדני עבדיה כולה לשלוש זה כבר רגיל.
כן, זהו, זה כבר עניין שבשגרה. תגיד רויקי.
כן.
מה אתה אומר על הפלייאוף של בן שרף?
מעולה, מעולה. קודם כל נעשה קונטקסט. עכשיו הליגה הגרמנית בכדורסל עדיין משוחקת, יש את הפלייאוף. בן שרף ואולם סיימו במקום השני בליגה הסדירה, ניצחו 3-0 את אלבה ברלין, קבוצת יורוליג לכאורה, בסיבוב הראשון.
וקבוצת ליגת האלופות, צריך לציין, בעונה הקרובה.
כן, ליגת האלופות של פיבה.
כן, אנדל מתהפך בקברו. anyway, אז הם ניצחו בסוויפ את אלבה ברלין, הם עכשיו מול וירצבורג, ניצחו במשחק הראשון, הפסידו במשחק השני לא מעט, כי בן שרף היה לספסל במאני טיים, ועכשיו יש משחק שלישי לדעתי בשבת.
שבת.
יפה מאוד. וזה עונה מאוד מעודדת מבחינת בן שרף, בעיקר הפלייאוף, כי א' הוא אחד השחקנים היחידים בדראפט שעדיין משחקים, ובאמת כך אנחנו רואים שהוא מתעלה במאני טיים, כי באמת היו הרבה מאוד טענות על האינסטינקטים ההגנתיים שלו, על הכלייה, הדברים כאלה, והוא מוכיח בגדול, גם הגנתית הוא נראה יותר טוב מה שהוא נראה כל העונה, הוא גארד גדול כמו שי וטייריס אלי ברטון שמשחקים עכשיו בגמר, והוא חוסם, והוא חוטף, והוא מפריע לכדורים, הוא נראה הרבה יותר בטוח בעצמו. וגם אחוזי עונשין שלו זה מדהים, הוא היה על 70% בעונה הסדירה, עכשיו הוא על דעתי משהו בדור ה-90% בפלייאוף, זה מעלה את כל הספקות בקשר לקליעה. פלייאוף מדהים, ואני מאמין שתהיה הקבוצה שתהיה מוכנה להמר עליו בזכות הפלייאוף הזה.
קודם כל אני מאוד מקווה בשביל בן שרף שזה יצליח, אבל בן שרף הוא, שוב, מעבר ליכולות המקצועיות, כן קליעה, לא קליעה, הוא פשוט חיית כדורסל, ילד שבגיל 16-17 מצטרף באז למכבי נתניה בליגה הלאומית
אליצור,
ומוביל אותה בלי פחד. זה משהו שמאוד מאוד נדיר לראות בכלל בכדורסל העולמי. אני משווה את זה בכוונה ללוקה דונצ'יץ', שבזה כאילו הכי גבוה באז בריאל מדריד. אבל פשוט יש לו, הוא לא מפחד מכלום, הוא בטוח בעצמו, לא אכפת לו מה אומרים עליו, והוא עושה את העבודה שלו בשקט, ואני, זה בעיניי מה שמיוחד ביותר מכל הדברים המקצועיים, כי זה פשוט, אין הרבה כאלה.
אני, כן, סליחה. לא, הכבוד הוא כולו שלי.
אוקיי. מתחילת העונה, לא עבדו עם בן שרף, כאילו, יותר מדי על הכלייה, הייתה הרבה ביקורת גם על הטכניקה שלו, על איך שהוא זורק, על הצד ימין ודברים כאלה, כאילו, אני לדעתי חושב, אם האיש שואל אותי בתחילת כאילו בתחילת העונה, הייתי אומר שהחיסרון הכי גדול שלו זה ההגנה. עבדו איתו על זה, אני יודע שכאילו דיברתי עם אנשים שם, הם אמרו לי, אנחנו עובדים איתו על זה, זה הדגש הראשון שלנו, זה שהוא יהיה two-way player, שהוא יכול לשחק גם הגנה, גם התקפה, והוא גם יהיה טוב בזה, או לפחות מה זה יהיה טוב, לא יצטרכו להוריד אותו מהמגרש בגלל זה. עכשיו, בפלייאוף, אני שונא לקחת מדגמים של פלייאוף, כי זה פשוט חלק קטן מדי מהעונה, אבל בפלייאוף היו משחקים שהוא כן נשאר לפוזיישנים הגנתיים, לפחות נגד אלבה ברלין ראינו את זה קצת יותר, ובמשחק האחרון, בהפסד, הוא דווקא טי אלסון בחר להוציא אותו. אני חושב שזה, כאילו, אם באמת אנשים יסתכלו על המשחק הזה ומעבר למספרים שלו ויראו את המשחק עצמו, הם לא יבינו את ההחלטה הזאת. זה קצת כמו להוציא את ים הדר ברבע השלישי. זה קצת איבד איזשהו מומנטום שם, אבל אם אתה מסתכל על המספרים נטו, פלוס יכולת, פלוס הייפ, וזה שעכשיו הפוקוס עליו ולא על, כאילו, מבחינת משחקים, ולא על שחקנים שהולכים להתאמן בכל מיני קבוצות, ועושים כל מיני דברים כאלה, זה טוב שהוא עושה את זה, וזה טוב שהוא גם מראה את היכולות ההגנתיות שלו, וזה מה שעומד בפוקוס כרגע, ההגנה, ולא ההתקפה.
כן, מטר 98, כמו שאמרתי, בטח הפלייאוף הזה בין בירה, שקבוצות מחפשות להיות בלי חוליות חלשות, ובאמת, זה יותר מההגנת אחד על אחד, שגם לא רע. את האינסטינקט, היו לו שלוש חסימות דעתי במשחק הראשון.
במשחק השני.
השני, נכון. מול וירצבורג, גם במשחקים שגם בחטיפות. פשוט רואים אותו, כן אני יודע מתי להסתובב לעזרה, כן להגיב ונצל את האורך העצום שלו בתור פוינט גארד. כרגע התחזיות ב-NBA לא הכי עוקבות אחרי אול, גם כי באמת זה מוקים מאוד שמרנים, מאוד אמריקאים, חיים בתוך השמועות של זה ולא רואים כדורסל. תהיה קבוצה שתאמר עליו, ולכן אני נותן פה את הטייק שאני בשאיפה אקפיץ עוד כמה שבועות.
תן לנחש, מיאמי היט בוחרת אותו.
לא, הלוואי, חלום, כבר עשיתי את זה. הוא יבחר יותר גבוה מהתחזיות. רגע התחזיות זה באזור המקום ה-27, אני רואה אותו בטופ 20.
כי עיקרון כן,
כן כאילו... לא, נשמע, כן. לא, לא טייק גרוע.
זה לא, המטרה,
מה שפוגע בו, לא טייק גרוע.
שפוע, העיקר... היה באזורים האלה רוב העונה.
זה בדיוק מה שאני אומר, זה נשמע לי נורא הגיוני.
הוא חזר אליהם.
העיקר שיש סיבוב ראשון, העיקר שיש סיבוב ראשון,
כי אחרת זה... תזכיר, סיבוב ראשון חוזה מובטח ב-NBA, סיבוב שני כבר לא, למרות שרוב הסיבוב השני נכנס, אבל גם ים הדר נבחר בסיבוב השני.
וואי, איזה חושך זה יהיה בחירה 32 של בוסטון עכשיו. כאילו, כל ההתרגשות מה... אני זוכר את ההתרגשות שהייתה לי כשהים הדר נבחר.
נכון.
ואני כזה, יואו, ים הדר בבוסטון, יאה! מה, יש לו מקום שם וזה? איך הם מעדיפים את פייטון פריצ'ארד?
ואז פייטון פריצ'ארד.
כן,
שחקן חשמל, שחקן.
והוא הופך יחד עם ג'זופ, מחברו של בן שרף, לשחקנים היחידים מהדראפט שלא שיחקו ב-NBA.
בינתיים.
היחידים מדראפט 2020.
מדהים. תכל'ס זה מדהים.
כן. כי פשוט מלא שיחקו אז בגלל הקורונה שהשחקנים היו חולים.
נכון, נכון. אני, מה שאותי יותר מעניין, לפחות כרגע, רואי נגע בזה בחצי מילה, איזה מהקבוצות ב-NBA לפי דעתכן יכולות להגיד כל הקבוצות ב-NBA צריכות שחקן כמו ים הדר זה שקר.
כמו בן צרף.
כמו בן צרף, נכון, סליחה. אבל מי לפי דעתכן יותר צריכה שחקן כמו בן צרף בליגה הטובה בעולם?
אני צריך להתחשב במיקומים.
נכון, נכון.
אתה אמרת לי, אל תגיד שוב שמיאמי צריכה אותו, אבל מן הסתם מיאמי מעבר אליה, יש עוד קבוצות באזורים האלה. ברוקלין, יש לה המון המון בחירות ואין שם כלום. אני חושב שהוא יכול להתאים ליד קאם תומאס, בחירה 26-27. לצערי וושינגטון...
עוד 19.
נכון? לצערי וושינגטון, בחירה 18, יכולה להרוויח מבן שרף. יכול להתאים ליד ג'ורדן פול באיזושהי רמה.
אוי
ואפוי. זה האימור שלי מתחילת העונה. הפטריה שלכם עומדת לחזור. בגדול, אם אני צריך זה, כי לא עכשיו להגיד כל קבוצה זה, איזושהי קבוצה שצריכה איזשהו מישהו שיוביל את החמישייה השנייה שלה. ויש כאלה? אפילו אטלנטה, שזה בחירה 21, אתה יכולה להרוויח ממנו. הלוואי שזה יהיה מיאמי, זה גם יכול להיות נפילות, כי בדראפט השנה יש המון קבוצות גרועות שיש להן המון בחירות.
כן.
אין לי תוספת.
אוקיי.
כאילו, זה ממש זה. הייתי שם גם את מינסוטה, יש אנשים שממש אוהבים את בן שרף במינסוטה. אני
מאמין שהם יתנו לדילין גם את הדקות האלה.
זהו, בגלל שדילין גם לא קיבל את הדקות, אז זה קצת מפחיד לחשוב על רוקי במינסוטה, אבל אם הייתי רוצה רוקי במינסוטה, הייתי הולך על דילין וולף.
כן.
אז מה שרוי אמר, אני 100% מסכים עם זה.
גיא?
ברוקלין זה באמת מקום ש... אני לא רואה עכשיו אותם מצרפים איזה כוכבים, למרות שיש להם בחירות וכאלה, אין להם כל כך איך להשיג את הכוכבים האלה, ואני מאמין שזו קבוצה שתהיה ברמה דומה למה שראינו השנה. אז יכול להיות ששם באמת יש לו איזשהו מקום להתפתח, לקבל מקום כרכז מחליף. דקות, לא אגיד מובטחות, אבל יש יותר סיכוי מאשר בקבוצות פלייאוף כאלה ואחרות.
אם הוא מידרדר, פיניקס? לא לא
אין לנו מושג מה יש שם.
כן, זה לא נשמע.
אני חשבתי על שם אחר, וזה כבר הגענו לחצי ליגה, אז אפשר לסיים את זה פה. בחירה 24, אינדיאנה פייסרס, יש להם את טלי ברטון. הם צריכים איזשהו רכז מחליף עם כל האהבה למקונל.
מה זה, אבל מקונל טוב. נגיע עד לזה.
כן, מקונל טוב, טיפה אתה מבוגר, זה יכול להיות בתור אחלה מחליף שם.
רזי, יש לך איזה קבוצה שעולה לך למוח?
יש פה את המומחים לדרפים, יודעים את כל הדברים, אני איתם.
תגיד ברוקלין.
תגיד ברוקלין. רגע, אתה חושב שהוא יתאים?
לא, תגיד אבל ברוקלין בחירה שש.
כן.
שמונה. מה אתם מה שאומרים, אני איתכם.
מה שהבחור בצד אומר?
אני איתו.
קדוש. אז אנחנו מסיימים עם החלק שלנו באירופה, ועוברים לליגה הטובה בעולם.
כדורסל מעבר לים.
יש שיומרו. אני צריך, נראה לי להוסיף את זה.
והם צודקים.
אני צריך שמישהו, מכם, בבקשה, במטוטה מכם, יסביר לי על התופעה שנקראת טייריס הליברטון.
בשתי מילים, בלתי שביר.
בלתי שבירים, כל הקבוצה הזאת.
לא, אבל ספציפית דיברתי על טייריס הליברטון. לא ביקשתי אינדיאנה. אינדיאנה בלתי שבירים. אתה מגדיר אותו גם בלתי שביר?
וואי, עם אמא שלה בלתי שבירים. אם הוא היה בהפועל באר שבע, הייתה לוקחת אליפות. בפער גדול.
בכדורגל.
בכדורגל, כמובן. גם בכדורסל כנראה.
שמע, עולה עד מולינר זה חוטי.
כן, מאוד חוטי.
איזה יופי של חוט. ועכשיו ברצינות.
עכשיו ברצינות. טייריס הליברטון, 47 דקות, לא היה במשחק באף צורה. אפילו 47 ו-59 שניות. 47 דקות ו-59 שניות. הבעיה בו, או מה שטוב בו, זה שאתה יודע שבשנייה האחרונה הוא יהיה. וזה לא משנה מה. כאילו, ראיתי את איזושהי סטטיסטיקה, אני לא בטוח עד כמה אני אומר אותה נכון, אבל כמות סלי, כאילו כמות נקודות ממוצעות או משהו כזה, בחמש שניות האחרונות של משחק בפלייאוף.
אוקיי.
כאילו, לפי פלייאופים. הכי גבוה זה לדעתי היה לברון עם 1.63.
בחמש דקות האחרונות?
בחמש שניות האחרונות.
חמש שניות האחרונות.
חמש שניות האחרונות. אלי בורטון עם 2.48.
אני בהלם.
מדהים.
וואו. בפלייאוף הזה.
בפלייאוף הזה.
2.48.
2.48 נקודות לחמש שניות האחרונות.
להציג לך את הנתון הזה בדרך יותר ברורה.
אני הבנתי את הנתון. אבל תנסה אותי.
סלי ניצחון או שוויון בחמש שניות האחרונות בפלייאוף מ-97.
אוקיי.
מקום ראשון לברון עם 8. מקום שני, שני שחקנים עם 5. טייריס הליברטון ורג'י מילר.
וואו.
האמת שזה מרגש. זה מה שהוצג בסיום של המשחק.
נכון.
זה מרגש.
כן, אני רוצה אבל לדבר על נקודה אחרת, וזו שאלה שהיא מעט פילוסופית, אז אני מתנצל מראש.
אוי, לא.
מה הדרך הכי טובה להימנע מסל ניצחון? נגדך.
לשחק טוב.
להימנע מסיטואציה שקוראים לך סל ניצחון.
כן.
לשלוט בקצב.
שם בדיוק הפייסרס הפסידו. סליחה, אוקלאומה הפסידו, הפייסרס ניצחו. אינדיאנה שלטה בקצב, פסקל סיאקם לקח שני ריבאונדים קריטיים בדקות האחרונות ש-OKC שיחקו בלי סנטר מסיבה כלשהי. הם הלכו על יותר מדי או שלשות או ראש בקיר, כי לא היה שם את האף גבוה, או צ'טו, ארטנשטיין, שיעשו את החסימה הזאת ויעשו איזושהי תנועה בהתקפה. אינדיאנה באמת יש feel for the game, והם קלו שלשות פסיכיות, וכל הולך בכיוון שלהם, כי הם קבוצה חכמה מאוד, ואלי ברטון גאון, וקרליין גאון, וכל המחמאות האלה. אם OKC הייתה משחקת טיפה יותר לאט, ועם טיפה יותר שחקנים שלוקחים ריבאונד, אין לו מדברים אחר.
אתה יודע, זה הגישה, זה מאוד מתחבר למה שדיברנו ברוב הפרק על הפועל ירושלים. כאילו, ברור שב-NBA יש יותר ספייסינג וחוזה כלייה יותר גבוהים, אבל זה אחד לאחד זה. אז בסוף, בתור קבוצה שצריך לדעת גם להוביל ב-15-16 הפרש, שצריך לדעת לשלוט בקצב בדיוק כמו שאמרת, ובסוף הרוב נובע לא מהחוזקה, כמובן צריך לדעת לנצל מצבים, כמו קצת כדורגל, כמו שדיברנו, אבל החולשה או קבלת החלטות לא נכונה של קבוצה יריבה, זאת שמזמנת לך את היכולות לבוא על ידי ביטוי.
בסוף דיברנו על זה שהלחץ יהיה לו קלום עשיתי בסדרה הזאת, וברגע שיהיה צמוד ויהיה כדורים אחרונים, ואני חושב שזאת גם הסיבה בסוף, שעוד מתחילת הפלייאוף היו אנשים שלא הלכו על אוקלאומה, כי זה באמת, הם הכי טובים בכדורסל של 48 דקות, הם מנצחים בבלואאוטים, באמת, וסיכוי טוב שגם במשחק השני ייגמר בבלואאוט, כי ככה זה מדעי הכדורסל, נגיד את זה ככה. אבל באמת כשמגיע רגע הלחץ, אינדיאנה באמת יש לה את האופי הזה, והיא עשה את זה לכל הקבוצות. ואפשר להגיד שבכל הסדרות, הלחץ היה יותר על הקבוצה השנייה, כל הסדרות של אינדיאנה. וגם אוקלאומה נפגעת מזה, כי באמת שיחקה לא כל כך חכם ברבע האחרון, והחטיאה זריקות קריטיות, כולל שי, כאילו מן הסתם שי לא עכשיו אשם בהפסד, אבל גם הוא היה לו שם לפחות החטאה אחת קריטית. וזה לדעתי מה שפוגע בהם.
אני שונא מאוד את המהלכי, כאילו אוקלאומה משחקת ממש יפה, זה 45 דקות, ואז 3 דקות כשזה מגיע למשחק אחרי מכריע,
מאבדים את הראש.
שי הולך עם הכדור על השומר הכי טוב של היריבה, ומקווים לסל.
או לזריקות אנשין.
או לזריקות אנשין. זה לא שיש איזשהו ריבאונד, זה לא שיש איזשהו גיוון או משהו כזה. הם הובילו ב-9 ב-3 דקות האחרונות, הם היו צריכים לסגור את המשחק הזה, כל כך הרבה רגעים שהטנדר, כאילו, אתה חותם על זה, אוקיי, זה הרגע שניצח את המשחק, זה הרגע שניצח להם את המשחק. ואז לא.
גם, בטח במחצית הראשונה, הטנדר עשו כאילו כדורסל מושלם מבחינת למנוע מאינדיאנה לעשות את מה שהיא רוצה. 20 עיבודי כדור לדעתי, זה משהו...
זה ירד ל-19 בהמשך הזה.
כן, ובסופו של דבר הם סיימו לדעתי עם 25-24 עיבודים, משהו כזה. זה באמת מופרע. זה גם מופרע שהמחצית הראשונה לא הסתיימה ב-25 הפרש. זה צריך להגיד לטובתה של אינדיאנה. אז גם, זה כאילו הקטע באוקלאומה. כבר נתתם את המשחק, נתתם את המחצית שהייתה אמורה לסגור את המשחק, ולא השכלתם לעשות את זה.
אני חושב שזה הרבה מאוד... זה היית באמצע בעצם?
לא, לא הסכמתם לעשות את זה ושילמת את המחיר.
עכשיו... אני חושב שזה הרבה מאוד קטע של אימון, ריק קרלה כבר יש לאליפות NBA, מהמאמנים הגדולים בהיסטוריה, ודיאנגולד זה איזשהו משחק ראשון, אבל עדיין משחק מאוד מאוד חריג. בסוף צ'אט לא יקלה ב-2-9, עוד פעם, ג'יידאב, ג'יילן וויליאמס, לא יקלה ב-6-19 עוד פעם,
ואובי... למה אתה כזה בטוח שהוא לא יקלה ב-6-19 עוד פעם?
אני, גם בפלייאוף, בסדרה כמול דנבר, דיברנו על היה מדהים משחקים 6-7. אובי טופין לא יקלה 5-8 עוד פעם מהשלוש, וזה אני כן בטוח. ואני מאמין שדברים יראו אחרת, באמת היה שם איזשהו רגע שנורא הצחיק אותי, אני חושב שזה היה 3 דקות לסוף, שאלכס קרוסו בא לחסום לשי, וכאילו הסתכלתי על זה, ואני מאוד מאוד אוהב את קרוסו, אבל מי אתה? כאילו, תראו, הוא לא בן אדם גדול, קרוסו, זה לא עכשיו צ'אט או ארטנסטין, שבאמת עושים מישהו שמעיפים אותו, זה היה כאילו, כאילו עכשיו ילד בן 5 בא ונותן לך אגרוף.
לא, אבל זה מה ששומע, זה עושים את זה כל העונה, זה לא נכון.
כן, אבל אתה צריך לסי הזה, והוא לא היה שם, והם גם הפסידו 56-39 בריבאונד, שזה המון.
לא, זה, אני חושב...
זה מה שריע את המשחק.
וזה גם מאוד מפתיע. זה גם מאוד מפתיע, כי בסוף יש לך שני שחקנים שהם מאוד טובים בסגירה לריבאונד, שזה גם הרטנשטיין וגם צ'אט.
הם
מאוד טובים, נכון? אני מחזק אותך, אבא.
זה, לא, זה... זה, ספציפי למשג הזה אני מסכים, אבל זה לא משהו ש... חסימות עם קרוסה זה לא משהו שמפתיע אותי, זה משהו שכמו...
נכון, לא, אני לא נגד.
ואני גם בעד, לא, זה מה שנצח גם נגד דנבר, כל הסיפור הזה של...
אבל זה לא הדבר היחיד שעובד, וגם נגד דנבר קרוסה היה טוב, כי הפוינט אוף אטאק שלהם היה יוקי, שזה מרצו מישהו שיקפוץ עליו, פה מה לסטרנר הוא לא הפוינט אוף אטאק, הוא לא יכול להיות...
לא, בסדר, אני אומר, לא מה ש... שוב, זה התאמות של מאמנים, אנחנו פחות ניגע בזה עכשיו, אבל... דיברת על ג'יילן ג'יידאב, אני חושב שהוא השחקן הכי חשוב בסדרה.
כן.
ודווקא, חד משמעית.
ודווקא אם אני הייתי מאמן אפרופו, הייתי שם שי שיקלה כמה שהוא יקלה, אפרופו,
כן.
הוא לא נעצר אותו, אבל ג'יידאב אולי אפשר
לעצור. זה גם מה שקרה היום באיזושהי רמה. אני כן מאמין אבל שאוקייסי טובה יותר, ושיותר סביר שיהיה פה 4-1 טנדר, מניצחון של אינדיאנה בסדרה, למרות שכרגע אינדיאנה מובילה.
אני קצת קיצוני מה שאמרת בעיניי, אבל אני חושב שאינדיאנה תנצח עוד משחק אחד, לפחות.
כן, צריך להיות איזה קאמבק מפיגור 7 דקה לסיום.
בדיוק, חייב להיות.
9-3 דקות.
בדיוק, לא הספיק לך מה שקרה הלילה. לא היה מופרע מספיק.
שומע 9-3 דקות זה כלום עכשיו.
בכל מקום אגב, לא רק ב-NBA. תחשוב על זה רגע ותראה שהוא צודק. בכל מקום, זה לא רק זה. הפועל ירושלים חזרו מ...
הפועל תל אביב חצי גמר זה נגד ולנסיה.
כן, לא חסר דוגמאות.
נערים בית לאומית גם יש שם דברים כאלה.
אחים שלנו היקרים, נערים בית לאומית. טוב, אנחנו מסיימים את החלק המקצועי שלנו להיום, ועוברים לפינתנו האחרונה.
פינת המשחקים.
מי מוביל?
אני.
יואו.
חבר'ה, ריכוז.
אוקיי.
לכל אחד מכם יש רשימה שהיא מותמת במיוחד בשבילו.
יואו.
ואתם עושים דירוג עיוור.
מרגש.
וואו.
מרגש.
נתחיל עם רז.
אבל רגע, אנחנו עושים את זה כמה שחקנים?
זה 5 כל פעם.
5.
כל אחד מדרג בזה, ואתם שופטים אחר כך.
סבבה.
אז רז, אתה, יש לך גרדים ישראלים, לך על כושר נוכחי או מה שבא לך.
תבחר אבל.
כושר נוכחי.
כושר נוכחי.
אוקיי. 1, גיא פלטין.
5.
רועי אובר.
מרגש, אבל... 3.
יפתח זיו.
4.
איתן בורג.
שיט.
2. ניב מסגב.
אוי, אוי, אוי.
אז לא ידעתי לאן הוא הולך.
לפי הרשימה הזאת, גיא פלטין נשאר מחוץ לסגל נבחרת ישראל. אז
הוא כבר התקף את המיונים ליורובסקט.
אני חושב, קדימה. גיא.
כן.
פורוורדים ישראלים.
הוויכוח הקבוע שלנו.
הוויכוח האהוב עליך.
כן.
1, נתנאל ארצי.
4.
נמרוד לוי.
3.
גור לוי.
יואו, שאלה מצוינת.
2.
רפי מנקו. שאתה יודע מי הולך את הראשון שלו, זה אחד המצחיקים.
זה לא יהיה טוב בגינת, אז נגיד מנקו 1.
ליאור קרירה.
יפה, יפה, זה היה פה חילוץ טוב.
נמרוד, קבוצות שהפסידו בגמר NBA בשנים האחרונות, מזל שלא שמתי את הפייסרס, רציתי להיות ליצן קצת, אבל...
בשנים האחרונות? מה זה, כמה שנים האחרונות?
מספר.
אז מה, הוא מדרג אותם?
אני מדרג אותם. מי הכי טובה במפסידות?
מי הכי טובה במפסידות?
קדימה.
פיניקס סאנס 2021.
אני שם אותם 3.
דאלאס מבריקס 2024.
אני שם אותם 4.
מיאמי היט 23.
אני מתנצל, 5.
לגיטימי.
בוסטון סלטיקס 2022.
יפה, אוקיי. אני שם אותם במקום הראשון.
ומיאמי היט 2020.
יפה, בסדר. בסדר גמור. בסדר גמור.
יכול להיות שהייתי מחליף את פיניקס ומיאמי.
זה הדבר היחידי שהייתי מחליף, אבל בשאר, וואו, בול.
עכשיו, רואי, אתה בחלק האירופי, יש לנו גמר יווני. אז בואו נדבר על יוונים. יואניס פאפה פטרו.
4.
קוסטס פפניקולאו.
אני יודע לאן אתה הולך. 3.
פפיאניס.
5, היה ברור.
תאו פפלוקס.
וואי.
יש לי 5 פאפות, בונה.
יש הרבה יותר.
פפלוקס ראשון, אגדה.
כן.
וניקוס פאפס.
איזה עוצמות, מקום שני, דורג מצוין בעיניי, עשי שיותר.
אגב, אתם יודעים מה ניקוס פאפס עושה היום?
מה ניקוס פאפס
עושה היום? הוא פוליטיקאי או משהו?
הוא פוליטיקאי.
הוא הולך להיבחר ב...
לא, הוא כבר נבחר בפרלמנט האירופי.
די.
כן, יאנקופולוס קרא לו לפני כמה חודשים אלוהים, והוא חבר בנבחרת יוון בכיסאות גלגלים.
אז אתה בעצם אומר שהוא התשובה היוונית לאבא.
הוא הולך, הוא בסדר, הוא פשוט... כאילו...
כן, זאת, תהיתי אם הוא נכה.
לא, הוא לא נכה. מה? הוא פשוט יכול לשחק שם.
הבנתי אותך.
הוא חלק מהסגל, כנראה.
תשמע, דרור, אני רוצה עוד דבר כזה בפעם הבאה.
יפה מאוד.
אני רוצה עוד אחד כזה.
גם ההתאמות של כל אחד.
אני אוהב את המחשבה.
זה מראש, זה מראש.
אני אוהב את זה, ממש. אני גאה בך מאוד. באמת, מאוד.
עכשיו אני יכול לחזור למילואים בשקט. לא, לא טוב, אני עוד מטבח, שטיפה בשרית. יש נמרוד גאה בי. אתה רוצה שאני...
לא, זה בסדר. איי, איי, טוב חברים, המון המון תודה. תודה רועי, תודה גיא, תודה דרור, תודה רזי על עוד פרק מדהים. אנחנו נמשאר, ניפגש במהלך השבוע הבא, ואם לא, אז בשבוע שאחריו, כי יש לנו עדיין הרבה מאוד כדורסל לפנינו. ספרו לנו אם יש דברים שמעניינים אתכם, אנחנו יותר מנשמח לשמוע, ועד אז שיהיה לנו המשך סוף שבוע מצוין ושקט.